אנחנו ביום ראשון של ספר דברים, פרשת דברים, פרק א', פסוק א'. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. אומר רש"י ככה, שכאן התורה פותחת אלה הדברים. למה כתוב אלה הדברים ולא כתוב בסגנון כמו שכתוב הרבה פעמים וידבר משה אל בני ישראל? מה זה אלה הדברים? אומר רש"י, דברים, אנחנו יודעים שכשהתורה רוצה לפתוח בדברי תוכחה כתוב את הלשון דברים. יש לנו דוגמה לכך אצל ירמיהו הנביא, שמתחיל דברי ירמיהו, קהלת פותח דברי קהלת. על דרך זה אומר רש"י כאן, לפי שהן דברי תוכחות, מכיוון שפה יש דברי תוכחות בפסוקים הללו, הוא מנה כאן כל המקומות שהכיסו לפני המקום בהם, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודם של ישראל. יש כאן מקומות ומאורעות שעם ישראל חטאו, אז הדברים מרומזים, כפי שנראה מיד, כל הציוני מקומות שמופיעים פה בפסוק, זה לא מקומות שמשה רבינו עמד בהם, אלא כל מקום פה מרמז על איזשהו מאורע שקרה באותו מקום. אל כל ישראל, אומר רש"י, אילו הוכיח מקצתם, אם משה רבינו היה אוסף רק חלק מעם ישראל ומוכיח אותם, היו אילו שבשוק אומרים, אתם הייתם שומעים מבין עמרם ולא השיבותם דבר מכך וכך. אלה שלא היו, היו אומרים, איך זה ייתכן שהייתם נוכחים בעת התוכחה ולא אמרתם שום דבר ולא עניתם לו שום דבר? אילו היינו שם היינו משיבים אותו. אז אלה בשוק היו אומרים, אנחנו היינו נמצאים, היה לנו מה לענות למשה רבינו. לכך כנסם כולם, לכן משה רבינו כנס את כל היהודים. זאת אומרת, בדרך כלל שמשה רבינו דיבר לכל הישראל, כל היהודים, אז לא היו חייבים כולם לבוא. אם יהיה כאלה שאין להם זמן או שהם עסוקים, יכולים להגיד, אנחנו נשמע אחר כך ממישהו אחר. אבל פה הוא אסף את כולם ואמר להם, הרי כולכם כאן, כל מי שיש לו תשובה ישיב, שיש לו מה לענות שיגיד. במדבר, מרש"י, לא במדבר היו אלא בערבות מואב. הרי כשסיימנו את הספר הקודם, ספר במדבר, שם אנחנו רואים שעם ישראל היו בערבות מואב. ערבות מואב זה על ירדן ירחו, ככה כתוב בסוף פרשת מסעי. אז מה הכוונה במדבר? משה רבינו עמד במדבר כאן? אלא אומר רש"י, ומהו במדבר אלא בשביל מה שיחיסו במדבר, שאמרו מי ייתן מותנו וגומר. מה זה גומר? לא רק הסיום של הפסוק הזה, אלא כל הפעמים שישראל הכיסו את הבורא במדבר מרומזים כולם במילה במדבר. הרי רש"י אמר בתחילת הדברים שהוא מנה כאן כל המקומות שהכיסו, כל המקומות, אבל פה בפסוק מרומזים רק מספר מקומות, לא כל המקומות, אלא המילה במדבר כולל בתוכו עוד מקומות נוספים שהם לא כתובים במפורש, אלא יש הרבה הזדמנויות שהכיסו במדבר. בערבה, אמרה שבשביל הערבה, מה היה, מה מרומז, איזה חטא בערבה? שחטאו בבעל פאור בשיטים בערבות מואב. זה מרומז במילה בערבה. מול סוף, אומר רש"י, מה כאן היה שהם היו מול הים? אז רש"י אומר שכשהם עמדו מול הים, והתורה לא מפרטת פה איזה מאורע מול הים, אז זה יכול להיות גם לפני שנכנסו לים הם היו מול הים, וגם כשהם יצאו מהים הם גם היו מול הים. אז המילה מול הים מרומזים באמת שניהם. אומר רש"י, על מה שאמרו בים סוף, בבואם לים סוף, מה היה כשהם הגיעו לים סוף שאמרו, המבלי אין קברים במצרים? אז הם התלוננו למה מביאים אותם לפני שהם ראו את הנס שעומד להתרחש. וכן בנוסם מתוך הים, מתי שהם היו צריכים לעזוב את הים, שוב הם לא רצו לעזוב את הים. כתוב היסה משה, היה צריך להציא אותם בעל כורחם, שנאמר וימרו על ים בים סוף, כדאית בארץ. זה מרומז כאן את שני, גם בכניסה וגם ביציאה. בין פרן ובין תופל ולבן. מה זה המקומות הללו? אז קודם שהיה כתוב מול סוף, אנחנו מכירים מקום, ים סוף. בערבה מכירים מקום, נקרא ערבות מואב. אבל פה אנחנו מגיעים למקום שכתוב בין פרן, אז פרן אנחנו יודעים, היה מדבר שקראו לו מדבר פרן. אבל תופל ולבן, אנחנו לא מכירים מקומות כאלה. אומר רש"י, אמר רבי יוחנן, חזרנו על כל המקרא. חיפשנו בכל החומש ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן. אז מה הכוונה כאן, שמה, איזה מקומות, איזה חטאים הוא מרמז שהוא כותב כאן תופל ולבן? אלא הוכיחן על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן. מה שכתוב בין תופל ולבן, תופל זה מלשון תפלו, זאת אומרת שהיה להם את כל הצלונות על המן שהוא לבן. ואמרו, מה היה הביטוי שעם ישראל אמר על המן, כמו שכתוב בספר במדבר, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. זה היה, זה מרומז במילים תופל ולבן, ועל מה שעשו במדבר פרן על ידי המרגלים, חטא המרגלים, זה היה במדבר פרן. אז אם כך, מה שכתוב בין תופל ולבן, הכוונה בין המעשה המפורסם שהם עשו בזמן המרגלים לבין החטא שהם עשו שהם דיברו נגד המן. וחצרות, שזה כתוב בהמשך, אחרי לבן כתוב חצרות, חצרות זה גם שם של מקום. למה, כאן, למה הכוונה כאן? אומר רש"י, במחלוקתו של קורח. זה מרמז על המחלוקת של קורח. דבר אחר, למרות שאנחנו יודעים שחצרות הם היו לפני מדבר פרן, אבל הוא לא יכול לכתוב פעמיים את המילה פרן, כי אז לא נדע למה הכוונה, אז הוא מרמז את זה במילה חצרות, שזה מרמז למחלוקת של קורח. דבר אחר, אמר להם, היה לכם ללמוד ממה שעשיתי למרים בחצרות. יש באמת דבר שקרה בחצרות עצמו, זה היה שמרים קיבלה את ההצהרה בגלל שהיא דיברה במשה רבינו בשביל לשון הרע, ואתם נדברתם במקום. אתם נדברתם במקום, זאת אומרת, זה ממשיך לפי הפירוש השני של רש"י, זה המשך למרגלים שהזכרנו במילה פרן קודם, שהמרגלים דיברו נגד המקום ולא למדו מזה שמרים קיבלה צרת כשהיא דיברה נגד משה רבינו. והדבר האחרון פה, וזה ודי זהב, מה זה? לרש"י, הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, שנאמר וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל. הסיבה למה הם נכשלו בעגל זה מריבוי הזהב שהם קיבלו, אז זה הכוונה ודי זהב, זה כמו ודי זהב מרוב הזהב שהיה להם. המשך דברי התוכחה של משה רבינו, אומר להם בפסוק ב', 11 יום מחורב דרך אר סעיר עד קדש ברנע. מה מרמז להם משה רבינו בפסוק הזה? רש"י עושה כאן חשבון מעניין ואומר כך, 11 יום מחורב, אמר להם משה, ראו מה שגרמתם, אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר סעיר. הדרך ללכת מחורב, חורב זה בהר סיני, עד להגיע לקדש ברנע דרך הר סעיר זה דרך מאוד קצרה. כמה זה לוקח הדרך הקצרה? ואף הוא מהלך 11 יום. אם רוצים ללכת הדרך הזו בדרך רגילה, לוקח 11 יום, שזה די קצר. בפועל עם ישראל הלכו את הדרך הזו הרבה פחות, בשלושה ימים, ואתם הלכתם אותה בשלושה ימים. זה לא שלקח שלושה ימים מחורב עד קדש ברנע, לקח יותר, אבל חלק גדול מהזמן הם היו בחנייה. זמן ההליכה היה רק שלושה ימים. איפה רואים שזמן ההליכה היה שלושה ימים? אני רוצה רש"י את החשבון. שערי, ב-20 באייר נסו מחורב, עד חף באייר עם ישראל היו בהר סיני, שנאמר ויהי בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש וגומר, שזה היה אחרי שהם היו כמעט שנה שלמה ליד הר סיני. אז בחף אייר היה תזוזה ראשונה שעזבו את המקום. וב-29 בסיוון שלחו את המרגלים מקדש ברנע. זאת אומרת, מחף יר עד חפתת סיוון, אנחנו יודעים שבחפתת סיוון הם היו כבר בקדש ברנע, שמשם שלחו את המרגלים. עכשיו תיקח את המספר הימים מחף ב-29 אייר. עד חפתת בסיוון, שזה יכולה הרבה ימים, אבל לא כל הימים היו ימי הליכה. עכשיו בוא נוריד את כל הימים שבהם אנחנו יודעים בטוח שהם עמדו וחנו, ואז נראה כמה ימים נשארו כהליכה. צמם 30 יום שעשו בקברות התאווה. זאת אומרת ככה, 30 יום זה כולל יום אחד של נסיעה כבר, שהם נסעו מחורב עד שהגיעו לקברות התאווה. יש לנו יום אחד של נסיעה, ועוד 29 יום שהם היו בקברות התאווה, שכתוב שם הרי חודש ימים הם התעכבו שם עם הבשר שהם ביקשו, שלמדנו את זה, חודש זה להקטין את החודש, זה 29 יום, וביחד עם יום אחד של נסיעה, יש לנו כבר 30, שאכלו הבשר חודש ימים. אחרי זה צריך להוסיף פה ברשי עוד דבר שרשי לא כותב במפורש. אחר כך לקח להם מקברות התאווה, הם הגיעו לחצרות, וחצרות, מה קרה נראה עוד מעט, אבל מקברות התאווה לחצרות זה עוד יום נסיעה. יש לנו כבר יומיים של נסיעה. אחרי זה כשהם הגיעו לחצרות, כמה זמן הם היו שם? ושבעה ימים שעשו בחצרות להיסגר שם מרים. מרים הייתה שבעה ימים בהסגר, שהם לא נסו, אז כמה ימים יש לנו אם כך? 38 כבר, כן? 30 יום, כמו שאמרנו קודם, מחורב עד קברות התאווה, כולל יום אחד של נסיעה, ועוד 8 ימים בחצרות, זאת אומרת כולל יום אחד של נסיעה, פלוס 7 ימים להתעכב, יש לנו כבר 38 יום. אחר כך, מחצרות לקדש ברנע, זה עוד יום אחד של נסיעה, אז יש 3 ימים של נסיעה. נמצא בשלושה ימים, הלכו כל אותו הדרך. וכל כך הייתה שכינה מתלבטת, מתלבטת פירושו, השכינה כאילו סובלת את התורח של הדרך, זאת אומרת, עושה לכם את העניינים מהר, בשביל למהר לביאתכם לארץ. שלושה ימים הם הלכו דרך, שלוקח 11 יום, הכל כדי שהם יגיעו מהר מאוד לארץ ישראל. ובשביל שקלקלתם, אסב אתכם סביבות אר סעיר 40 שנה. אז זה הפסוק הזה, 11 יום, מרמז בתוכו עד כמה מצד אחד היו יכולים להגיע במהירות, ומצד שני, מה הם הפסידו. סוג ג' ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. אומר רש"י, לכאורה, למה צריך להיות כתוב כאן ויהי ב-40 שנה? זה מה שקשה לרש"י. מדוע? למדנו הרי כבר קודם, בפסוק הראשון, בתחילת הספר, אלה הדברים שדיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן. אז אם זה בעבר הירדן, אז מתי, אז איפה זה היה בעבר הירדן? באיזה שנה מתוך שנות המדבר הם היו בעבר הירדן? ברור לנו שזה חייב להיות שנת 40, כי לפני זה הם לא היו שם. אז למה צריך כאן פסוק ג' לכתוב עוד הפעם והיהי ב-40 שנה? הרי ברור שזה היה ב-40 שנה, ובתוך 40 שנה עצמו זה היה, אומרים לנו, בראש חודש שבט. למה התורה צריכה לציין את זה? על זה מתייחס רש"י ומסביר. מלמד שלא חיכן אלא סמוך למיטה. משה רבינו לא אמר דברי תוכחה לעם ישראל, רק סמוך להסתלקותו. ממי למד? מיעקב. שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיטה. אמר, למה יעקב לא הוכיח את בניו רק סמוך להסתלקותו? אמר יעקב כך, ראובן בני, אני אומר לך, מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו? כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. ואת אם מקבלים תוכחה מוקדם, אז מרוב הבן מצטער ומבייש, אז הוא יכול לעזוב. אז צריך שהתוכחה תהיה סמוך למיטה. ומפני ארבעה דברים אין מוכיחים את האדם אלא סמוך למיטה. מה הסיבות? סיבה אחת, הוא אומר, כדי שלא יהיה מכיחו וחוזר ומכיחו, שלא יהיה מצב שצריך להוכיח אותו, ואז הוא שוב ייקשל ושוב תוכיח אותו, ואם תוכיח אותו מדי הרבה אז הוא פשוט יעזוב אותך, אז לא יהיה כבר יותר למי לדבר. אז יש סיבה אחת שמכיחים אותו רק בזמן כזה, שזהו הוכחה האחרונה וזהו, ואין יותר מתי להוכיח. דבר שני, ושלא יהיה חברו רואהו ומתבייש ממנו. לפי אחד הפירושים, אם יעמוד אדם אחר ושומע את התוכחה, אז הוא מתבייש. אבל לפני המיטה, רק הקרובים ביותר נמצאים, אז רק הם שומעים, ואין אדם זר שם, אז לא יהיה בושה. חולי, מה ההמשך? דבר נוסף כתוב שלא יהיה בליבו עליו. זאת אומרת שהאדם שמקבל תוכחה לא יסנה את המוכיח, כי אם הוא יוכיח אותו כל הזמן, אז זה יכול לגרום חלילה עניין של סינה, כמו שכתוב במשלי, אל תוכח לעץ, כן לפני עקר. אז לכן לא מוכיחים לפני. הסיבה האחרונה כתוב שלא יהיה מצב של מחלוקת, כי אם אתה תוכיח אותו לפני, יתחיל המוכח להגיד מה פתאום, לא חטאתי, וזה לא נכון, וזה כן היה, וזה לא היה, אבל לפני המיטה, האדם יקבל בתוכחה ומקבל. כדאית בספרי. וכן מביא רש"י עוד כמה מגדולי ישראל שהוכיחו רק סמוך למיטה. כן יהושע לא הוכיח את ישראל אלא סמוך למיטה. וכן שמואל שנאמר, הנני ענובי. זה כתוב בספר שמואל. וכן דוד, הביא מספר מלאכים, את שלמה בנו, כל זה היה רק סמוך למיטה. פסוק ד' מביא לנו עוד סיום זמן, מתי משה רבינו בחר להוכיח את ישראל. אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת אוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרות בעדרי. מרש"י, אחרי הקוטו אמר משה, אם אני מוכיחן קודם שיכנסו לי קצת הארץ, אם התוכחה תהיה לפני שעם ישראל בכלל נכנס במשהו לחלק של ארץ ישראל, יאמרו מה לזה עלינו, יתחילו היהודים להגיד מה הוא בכלל, באיזה זכות הוא בא להוכיח אותנו, מה היטיב לנו, אינו בא אלא לקנטר וסתם להכיס אותנו ולמצוא עילה, למצוא כל מיני עלילות שאין בו כוח להכניסנו לארץ. לפיכך המתין עד שהפיל סיחון ואוג לפניהם והורישם את ארצם ואחר כך הוכיחם. לכן כתוב אחרי הקוטו שזה היה סמוך למפלה של סיחון ואוג. סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, למה צריך לפרט גם את השם של סיחון וגם את המקום שהוא היה שם? למה לא מספיק להגיד אחרי הקוטו את סיחון ואת אוג? למה צריך לציין את שמות המקומות שלהם? אומר רש"י שהסיבה היא כזו, אילו לא היה סיחון קשה והיה שרוי בחשבון, אם סיחון לא היה מלך גיבור, רק הוא פשוט היה נמצא במקום כזה מבוצר וחזק עם חשבון, היה קשה, היה קשה מאוד לנצח אותו, שהמדינה קשה, המקום היה קשה, גם אם המלך היה חלש, אבל המקום קשה לנצח. ואילו הייתה עיר אחרת וסיחון שרוי בתוכה, אם סיחון היה בעיר פתוחה וחלשה, אבל היה סיחון המלך, היה מלך חזק, אז גם הייתה קשה, היה קשה לנצח אותו. למה שהמלך קשה? אחת כמה וכמה שהמלך קשה והמדינה קשה, גם המלך הוא גיבור וגם המקום הוא חזק, אז זה מאוד היה קשה בדרך הטבע להכניע את סיחון מלך חשבון. אותו דבר גם כן לגבי אוג. אוג מלך הבשן אמרנו אשר יושב בעשתרות, גם פה אומר רש"י המלך קשה והמדינה קשה. מה זה השטרות? אומר רש"י, השטרות הוא לשון צוקין וקושי. פירוש המילה השטרות זה מקום שיש שם הרבה סלעים, מקום צוק, מקום מאוד קשה להכניע את המקום הזה. כמו שאנחנו רואים בספר בראשית שמדובר שם על המקום שהיו שם עם המלחמה עם המרפל, יש שם לשון אשתרות קרניים. מה זה אשתרות קרניים? זה היה מקום שהיה שם הרבה צוקים, קרניים זה מראה שיש שם כל מיני קרניים של סלעים גבוהים, שזה מאוד קשה להגיע לשם. והאשתרות זה מה שכתוב כאן על אוג מלך הבשן שהוא היה באשתרות, הוא השטרות קרניים שהיו שם רפאים שהיכה המרפל. זה אותו השטרות קרניים שכתוב בספר בראשית, שם רפל היכה את הרפאים באותו מקום, ממש זה המקום שהיה שם אוג, שנאמר, מאיפה אנחנו יודעים שזה אותו מקום עצמו? מביא רש"י מה שכתוב בספר בראשית, ויקו את רפאים בהשטרות קרניים ואוג נמלט מהם, אוג נשאר בחיים מתוך אותם רפאים שהיו בהשטרות קרניים. והוא שנאמר, זה מה שכתוב שם בספר בראשית, ויבוא הפליט, מידי הפליט, ואומר כי רק אוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים. אז אותו אוג נשאר באותו מקום בהשטרות קרניים, מקום חזק, והוא היה המלך. בעד ראי שם המלכות, המלוכה שלו נקראה אדרי. זאת אומרת, שם המקום היה השטרות, שטרות קרניים, והמלוכה קראו לה אדרי. פסוק ה', בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. אומר רש"י, הועיל, התחיל, כמו הנה נא הועלתי, שכתוב אצל אברהם אבינו שם בספר בראשית פרשת וירא, מה זה הועלתי? התחלתי. גם פה משה רבינו התחיל לבאר את התורה. באר את התורה, מה הכוונה באר את התורה? אומר רש"י, בשבעים לשון פירשה להם. משה רבינו פירש את התורה לעם ישראל בשבעים לשון. לומדים את זה בגזירה שווה, שבספר דברים, ספר שלנו, בזאת השם נגיע בהמשך לפרשת כי תבוא, שם כתוב את הלשון באר היטב. ובאר היטב אנחנו יודעים שהכוונה היא בשבעים לשון. איך יודעים שבאר היטב זה בשבעים לשון? יש איזו גימטריה מאוד מעניינת שאומר הרב מפראג, תיקחו את המילה היטב, איך כותבים היטב? א, י, ת' וב'. אז תיקח את המילה היטב, A, יוצא צבא ב', תעשה גימטריה, תיקח את ה-A לבד, אחר כך תיקח את ה-A ואת ה-Yוד, אחר כך את ה-A, את ה-Yוד ואת ה-T, אחר כך את ה-A ואת ה-Yוד ואת ה-T ואת ה-B', תחבר את הכל, זה 70. כשאתה אומרת, בעיר היטב, היא בעצם, זה נקרא הגימטריה שמגולגל בתוכו ברמז את ה-70. על מה שכתוב כאן בארץ התורה, הכוונה היא ב-70 לשם. פסוק ו', אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. מה הכוונה? אומר רש"י, רב לכם שבט כפשוטו. קודם כל כפשוטו, כמה זמן הם היו בחורב? קרוב לשנה, למדנו את זה כבר בספר הקודם, גם הזכרנו את זה קודם. יש מדרשי אגדה, המדרשים אומרים מה פירוש רב לכם? הרבה גדולה לכם ושכר על ישיבתכם בהר הזה. יש לכם הרבה שכר בגלל שהייתם במקום הזה ביד חורב. מה היה שם? עשיתם משכן, מנורה וכלים, קיבלתם תורה, מיניתם לכם סנהדרין, שרי אלפים ושרי מאות. למה רש"י הופך את הסדר ואומר קודם משכן, מנורה וכלים ורק אחר כך הוא אומר קיבלתם תורה? הרי הסדר היה הפוך, קודם קיבלו תורה ולאחר מכן בנו את המשכן. אלא מה? משה רבינו אומר לבני ישראל, אם היה מתחיל מיד קיבלתם תורה, לפני שהיה ממשיך את המשפט הבא, היו מיד חושבים מה זה שייך, אבל אחרי זה היה חטא העגל, אז אולי הפסדנו את השכר של התורה. אז הוא הקדים קודם את המשכן, שזה היה אחרי חטא העגל, שזה היה כפרה על חטא העגל, וכבר מיד מקדים להם את המשכן, ואחרי זה הוא אומר להם את התורה. פסוק זין, פנו ושאו לכם ובואו אר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פרת. זאת אומרת, פה היה להם את הציווי, מכיוון שהם יושבים מדי הרבה זמן בחורב, צריך ללכת לכיוון של ארץ ישראל ולכבוש את ארץ ישראל. וכאן היה עדיין התוכנית לכבוש את כל 10 האומות, לא רק 7 האומות, גם קני, כניזי וקדמוני. כפי שרש"י מסביר, פנו, שאו לכם, זו דרך ערד וחורמה, זה שמות של מקומות שדרכם היו צריכים לעבור, ובאו אר האמורי כמשמעו, כפשוטו, למקום ששם נמצא האמורי, שזה אחד מהשבעה האומות, ואל כל שכניו. מי הם השכנים של האמורי? עמון ומואב והר סעיר. זאת אומרת, התוכנית המקורית הייתה שהם לא יצטרכו ללכת מסביב לארץ אדום, מסביב לארץ מואב, כמו שלמדנו בפרשה הקודמת בספר במדבר, אלא היו צריכים לכבוש גם את ארץ אדום וגם את ארץ מואב וגם את ארץ עמון, זאת אומרת קני, כניזי וקדמוני, ולכבוש הכל, להיכנס לכל 10 האומות. בערבה, זה מישור של יער, היה שם יער עם מישור, דרכו היו צריכים לעבור. בהר זה הר המלך, שם של מקום שנקרא כך, ובשפלה זו שפלה דרום, ובנגב ובחוף הים אשקלון ועזה וקיסרי וכו', כדאיתא וספרי, זה כל הגבולות שהיו צריכים לקבל את ארץ ישראל עד הנהר הגדול. מי זה הנהר הגדול? נהר הגדול, כפי שהפסוק בעצמו אומר לנו איזה נהר הכוונה, נהר פרת. השאלה היא, אבל למה קוראים לנהר פרת נהר הגדול? לכאורה, ארבעת הנהרות שמוזכרים לנו בתחילת התורה, בספר בראשית, שם כתוב שהנער הרביעי הוא פרט. אז אם הוא מוזכר רביעי, פירושו שהוא דווקא הכי קטן, הוא מוזכר אחרון. ופה אומרים שהנער הזה, שהוא הנער הקטן, נער פרט, נקרא הנער הגדול. למה הוא נקרא הגדול? עונה רש"י ואומר, מפני שנזכר עם ארץ ישראל קורו גדול. ברגע שאנחנו מייחסים את נער פרט לארץ ישראל, זה הופך את נער פרט לגדול בזכות ארץ ישראל. רש"י מביא כאן שלושה משלים. משל הדיוט אומר, משל אפילו של אדם רגיל אומר כך, עבד מלך מלך. כשאתה עבד של המלך, אתה מקבל את הכבוד ואת הכינוי של המלך בעצמו. אותו דבר, נער פרט שהוא צמוד לארץ ישראל, ארץ ישראל הוא כמו מלך, אז הנער פרט מקבל כבוד וקוראים לו נער הגדול. משל שני אומר, ידבק לשחבר, שחבר זה מושל, יש לו שררה, וישתחוו לך. אם אתה תהיה דבוק לדם שהוא שר, אם אתה תהיה העוזר של השר, אז כולם גם ייתנו לך כבוד, כי אתה צמוד אליו. אותו דבר, נער פרט שהוא קרוב לארץ ישראל, אז הוא גם מקבל כבוד. המשל השלישי אומר, קרב לגבי דהינה ועידן. מה זאת אומרת? אם תלך לבן אדם שמשכו אותו בשמן, שיש לו ריח טוב, ואתה תיגע בו, גם בך ידבק שמן, גם בך יהיה ריח טוב. אותו דבר, הנער פרט נדבק בארץ ישראל, וגם הוא מקבל מגדולתו. פסוק ח', ראי נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם ולזרם אחריהם. אומר רש"י, ראי נתתי, ביניכם אתם רואים, איני אומר לכם מעומד ומשמוע, אתם רואים בעיניים כבר ניצחונות, אתם רואים באופן מוחשי שאוטוטו נכנסים. בואו הורשו, מה פירוש בואו הורשו, מה הם שני הביטויים? למה כתוב הורשו? אלא בואו פירושו, אין מערר בדבר, אף אחד לא יערר ויפריע לכם, ואינכם צריכים למלחמה. בתוכנית המקורית אפילו מלחמה לא היה צריך. אילו לא שלחו מרגלים, לא היו צריכים לכלי זין, לא היו שלחים את המרגלים ולא היו נשארים 40 שנה במדבר, היו פשוט נכנסים לארץ אפילו בלי להרים נשק, שום דבר. לאבותיכם, הארץ הזו השם נשבע לאבותיכם, ומיד אחרי לאבותיכם כתוב לאברהם, ליצחק וליעקב. נשאלת השאלה, שואל רש"י, למה הזכיר שוב לאברהם, ליצחק וליעקב? אם כתוב כבר לאבותיכם, אנחנו יודעים מי הם אבותינו, למה צריך להוסיף את השמות שלהם? אלא אומר רש"י, הסיבה היא אברהם כדאי לעצמו, יצחק כדאי לעצמו, יעקב כדאי לעצמו. זאת אומרת, גם אם היה נשבע רק לאברהם, רק ליצחק, רק ליעקב, זה היה מספיק בכדי שאנחנו נקבל את הארץ. וזה מרומז באות למד שכתובה ליד כל שם של האבות. אם היה כתוב לאבותיכם אברהם, יצחק ויעקב, אז פירושו של דבר שאני מפרט מי הם האבות. שכתוב לאבותיכם, לאברהם, ליצחק, ליעקב. זאת אומרת שהשבועה, אם הייתה רק לזה או לזה או לזה, זה היה מספיק. פסוק ת', נלמד שני הפסוקים האלה האחרונים, ת' ויהודה האחרונים של השיעור היומי, ואז נראה את רש"י. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, אדוני אלוהיכם ירבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אומר רש"י, ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, שואל רש"י שאלה, מהו לאמור? למה יש כאן כזה כפל? ואומר לאמור. למה השינוי הזה? אמר להם משה, לא מעצמי אני אומר לכם, אלא מפי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה עליי שאני אקח אנשים חכמים ונבונים, כמו שהוא אומר הלאה בשיעור של מחר, שיהיו אלה בראשי עם ישראל. זה לא שאני לבד רוצה את זה. לא אוכל לבדי. וגומר, שואל רש"י שאלה, אפשר שלא היה משה יכול לדון את ישראל? אדם שהוציאה ממצרים וקרא להם את הים והוריד את המן והגיז את הסלב, לא היה יכול לדונם? לא היה יכול לדון את עם ישראל לבד? אלא כך אמר להם, השם אלוקיכם ירבה אתכם. במילה הזו בעצם רוצה להסביר למה משה רבינו לא יכול לדון אותם. מדוע? יגדיל והרים אתכם על דייניכם, נטל את העונש מכם ונתנו על הדיינים. זאת אומרת, לא אוכל לבדי שאת אתכם, פירושו אני לא יכול לשאת את העונש שהדיין מקבל במקום העם. וכן אמר שלמה, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? ככה כתוב בספר מלכים. מה הכוונה בדברי שלמה, כי מי יוכל? מה, שלמה המלך לא יכול לשפוט את העם? אפשר מי שכתוב בו ויחכם מכל האדם אומר מי יוכל לשפוט וגומר, אז מה הכוונה של שלמה שהוא אומר מי יוכל לשפוט? אלא כך אמר שלמה, אין דייני אומה זו כדייני שאר האומות, שאם דן, אם דיין של גויים שעשה דין ובשגגה ובטעות והורג ומכה וחונק ומטה דינו וגוזל, אין בכך כלום. גוי אסור לו באופן מכוון להרוג, כי זה אחד משבע מצוות בני נוח. אבל אם הוא דן בטעות והוא פסק לא נכון והוא גרם למישהו להרוג, אין בכך כלום, הגוי לא יקבל שום עונש על זה. אני אבל דיין יהודי, אם חייבתי ממון שלו כדין, אם הוא רק פסק לא נכון וכסף הוא לקח שלו כדין, נפשות אני נדבע. הקדוש ברוך הוא תובע מהדיין נפש הרבה יותר, שנאמר כמו שהפסוק אומר במשלי, וקבע את קובעם נפש. זה שם הפסוק מדבר על, הפסוק מתחיל ואומר אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכה את עני בשער כי השם יריב ריבם, וקבע את קובעם נפש. והנכם היום כחוכבי השמיים, זה הרש"י האחרון. שואל רש"י שאלה, וכי כחוכבי השמיים היו באותו היום? ואלו לא היו אלא 60 ריבו. הרי אז מנו את ישראל וידעו את המספר שלהם. בעתיד אומרים הם יהיו רבים שלא יוכלו למנות, אבל אז הם היו מנויים. יוכלו למנות, אז מה הכוונה והנכם היום כרוכבי השמיים? ומהו והנכם היום? אז ברש"י הכוונה היא הנכם משולים כיום. אתם נמשלתם כמו יום. הנכם היום זה כאילו כתוב הנכם כיום. דהיינו קיימים לעולם כחמה וכלבנה וככוכבים, שזה הגדולה של עם ישראל שמשה רבינו מזכיר את זה.